מחילה שהתעכבתי שלא באשמתי, מחילה. בהלכות גויים מרן כתב שאסור לשבח גוי הן בפניו הן שלא בפניו, וכמרה מפורשת אסור לומר כמה נאה גוי זה. אפילו שרוצה לשבח את הקדוש ברוך הוא שברא בריאה כזאת, אין לעשות כן, וכן לא ישבח מעשיו. אבל דבר שהוא תועלת, למשל רופא טוב או אומן שעושה אומן טוב ורוצה לתת עצה לשני, לומר לו תיקח אותו כי הוא יודע לעשות עבודה טובה, או תפנה לרופא פלוני שרופא פלוני הוא מומחה לעניינים אלה, זה מותר. אבל לשבח בחינם סתם אסור. מאיפה המקור? מראה פורשת, לא תחונם, לא תיתן להם חן. יש כמה ביורים בלא תחונם, אולי זה 6-7 איסורים מהתורה. אחד מהם נותן להם חניה בארץ, אחד נותן להם מתנת חינם, וגם לא תחונם, לא תיתן להם חן. זאת אומרת, לא לספר בשבחם של הגויים, אסור. כך הקדוש ברוך הוא רוצה, ולא ישבח את מעשיו. אבל אם רוצה להודות לשם יתברך שברא בריאה כזאת, מותר. שכן רצינו, תקנו לנו חכמים שתי ברכות על גויים. ברכה אחת שרואים מלך גוי מברך ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שחלק מכבודו לבשר ודם, שרואה מדען גוי גדול, רופא גדול וכדומה, חכם גדול מחכמי אומות העולם, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שחלק מחוכמתו לבשר ודם. אז הנה מצינו גם זה וגם זה. עכשיו יש עוד הלכה שצריך להיזהר בה, אסור לאכול יחד עם גוי. עכשיו מצוי הרבה היום בבתי הרושת, מפעלים שרוצים לאכול, אז כל אחד יש מביא איתו אוכל מהבית, אין בעיה. אבל אוכל משותף, זה יש מקום לדון. למשל שהמפעל עצמו יש להם מטבח שם שהם מבשלים ויושבים הפועלים לאכול, ושם הפועלים יהודים שהם בני ברית ושאינם בני ברית, אז יזהר האדם, ישתדל כמה שאפשר לשבת בצד שאין שם איתו אנשים שאינם בני ברית, כמה שאפשר. לפעמים זה לא ייתכן, כיוון שיש בעיה של דרכי שלום, הוא ירגיש ויבין שלא רוצה לאכול איתו, אבל אסור. הגמרא הביאה למשל, גוי שעשה משתה לבנו, חתן את הילד שלו, מזמין אותך לבוא, הוא פועל שלך, מנהל העבודה שלך, מה לעשות, היום אנחנו עבדים משלו בנו, פורק אין מידם, ולא תמיד, לא כל אחד יכול להינצל מהדברים הללו. אז בא הגוי הזה ורוצה ממנו שיבוא משתה לבנו, אומר תבוא אליי לחתונה. אסור לאדם לשבת, לאכול ולשתות שם. בשולחן ערוך פסק, ואפילו היהודי מביא אוכל שלו ושומר שלו, מלצר שלו נמצא עליו, אסור. מאיפה המקור? שנאמר, וקרא לך ואכלת מזבחו. וקרא לך, הזמין אותך. אומר, עצם זה שהזמין אותך, ואתה יושב שם, כאילו אכלת מזבחו. זאת אומרת, כאילו אכלת מה שהוא שחט, שיטת גוי אסורה. לכן, לפני זכרי שלום, יש שהתירו רק לבוא לשם, ולא לאכול, ואגיד לו, תדע, אנחנו לא אוכלים, ואולי לשתות כוס מים, או דבר קל, משקה קל, אבל דברים אחרים ודאי שצריך להיזהר, בטח לא בירה ולא משקאות אלכוהולים, ובטח גם לא לאכול מאומה שם, כיוון שאכילה עם הגוי, וגם לא רק אכילה, אבל אחר כתוב משתה. האמת שסתם משתה זה משתה של יין, אבל בכל זאת יזהר שלא להשתתף במקום כזה. לאירוע שלך אפשר, אבל יש בעיה עוד פעם לאכול איתו, אנחנו יושבים יחד לאכול איתו, זה הבעיה, אסור לאכול יחד עם הגוי. אז אם כן יזהר מה אם רצה לאחד איתנו למה ברכת המזון אסור לאכול איתו נו אז מה נשאר איך הגעת לזה איך הגעת לזה אני לא יודע אז אם כן צריך זהירות עוד דבר הגמרא הביאה שם לא ייתן באמתו לגוי שחשוד חשוד כמו בלעם כמו בלעם הרשע הם חשודים על זה אז אסור לי לתת בהמה לגוי שיהיה איתו וכן יזהר לא יתייחד עם גוי זה עוד עליך אסור כמו שאסור ייחוד עם אישה אסור ייחוד עם הגוי שחשודים על שפיכות דמים מפני שאני לא יודע מתי יקום עליו ויהרוג אותו וכן צריך להיזהר שלא הולך בדרך אומר השולחן ערוך שם אותו למינו למה שתוכל מיד אם הוא יקום עליך תקה בו שלא יהיה עולה ישראל למעלה והגוי למטה ולא יהיה הוא למעלה ואתה למטה וכן תמיד אתה תהיה מה שיוצאים מהבור אל תשאר אתה למטה שלא יסגור עליך תמיד צריך לנקוד באמצעי בטיחות שחס ושלום שהגוי לא אי אפשר לדעת מה יעלה לדעתו ותראו רבותינו אמרו וראינו את זה הנה בחברון שהיה מאורעות תרפ"ט של מקום דמם את הראשון שרצחו זה היה הרופא היהודי שהיה מרפא ערבים בחינם והיה מרפא ערבים בחינם והיה כך אוהב אותם ואהוב עליהם והיו דופקים לו 24 שעות ביממה בשבתות, בחגים, במועדים הוא הראשון שרצחו אותו באכזריות לכן צריך לדעת שאם חכמים אמרו ידעו מה שחכמים אסור להתאחד עם הגוי אסור לא תשב איתו שם אם אובמה יבוא אליך הביתה יצא לישון בחדר איתך לבד אסור תשים איתך שומר פסיכה הגמרא ואומרת הוא הדין שאסור להתייחד ליהודיה אסור לה להתייחד עם גוי סתם יהודיה יכולה להתייחד עם כמה גברים ביחד או כמה אנשים ביחד וכמה אנשים ביחד יש באותו רכב או באותו מקום מותר זה ביהודים אבל בגויים בשום פנים ואופן אסור ליהודיה להיות יחד איתם כל יהודיה לא תהיה משום ייחוד מילדת שיש מילדת גויה מה יעשו? כתב הרמב״ם שיהיה איתה עוד מישהו זאת אומרת היא המיידדת הגויה לבדה אסור שתהיה עם היהודיה תודה למה שמה היא אחרי זה היא אחרי זה תעשה איזה משהו אבל שיש איתה עוד מישהו או מישהי ששומר עליה בזה אין בעיה בזה אין בעיה לכן גם צריך להיזהר גם היום שיש רופאים, רופאות ההלכה לא השתנתה אפילו שהם אימת מלך עליהם וכל מיני זה אתה לא יכול לדעת מתי האדם הזה ישתגע ויעשה מה שיעשה אז צריך זהירות אסור להתייחד עם גוי אסור להתייחד עם גוי לכן אל תיקח אותו אני כשהוא עוצר לי אני אומר לו אני אתה מחברת זה וזה אתה לא מהחברה של זה וזה לא אני אז אומר מה לא נוסע איתו כן אסור לנסוע איתו ודאי שלא זה סכנה סכנה כך כתב רבי ישמעאל מסכת עבודה זרה דף ח' בישמעאל עליו השלום אמר אסור להתאחד איתו אסור לאכול איתו אסור לשבת איתו כל זה צריך זהירות אחרי זה היה מעשה עם רב משרשיה הגמרא אומרת בעבודה זרה דף ח' רבי יצחק בן רב משרשיה היה מעשה איתו שהוא היה בבית של גוי שהיה לו שם שמחה והזמין אותו כמה חודשים אחרי החתונה למה הם היו עושים שמחה במשך י"ב חודש היו עדיין מזמינים זאת אומרת גם ממי שלא היה בחתונה או שלא היה בשמחה עוד חודש עוד חודשיים עד מתי? עד 12 חודשים עליו השלום רבי יצחק רב משרשיה, לא אכל שם 12 חודשים בביתו של אותו גוי, ואפילו מאוכל שלו לא אכל. אז הגמרא אומרת, למה? אבל עבר 12 חודש, אדם חשוב שאני... אז הגמרא אחר כך אומרת, כל זה בדברים של הגוי עצמו, אבל אם הגוי שלח לך עוף חי, או תרנגולת חיה, או כבש, או כבשה, זה מותר לקחת. על זה לא נאמר. רק וקרה לך ואכלת מזבחו, דברים שחוטים, ואפילו ששחוטים ביד ישראל, אסור לקחת מגוי. אבל בעלי חיים שהם חיים, אין בזה בעיה, מותר. הרב חידה כתב, צריך זהירות גדולה. שואל, זה אומר, הם כולם רמאים, אתה לא יודע את הרמאות שלהם. הוא בספרו, המעגל טוב, כתב, ראיתי דבר פלא. שהייתי במרוקו, אומר, שם הגויים, היה להם אז בזמנו, לפני 250 שנה, כאילו צנועים, צניעות הייתה להם. מה הצניעות? הגבר בא הביתה, הם רואה שיש אישה אחרת נמצאת בבית, לא ייכנס. איך היו יודעים? לא היו נכנסים עם נעליים לבית, משאירים כולם את הנעליים בחוץ. עכשיו כשהוא בא, הוא רואה נעליים של אישה, ורואה זה נעליים לא של אשתו, לא של בנותיו, לא ייכנס הביתה. חכה בחוץ. ככה היה צנאות. אומר, אבל בואו ראה כמה הצנאות שלהם מזויפת. אומר, אני ראיתי בעיניי כמה פעמים היו אנשים זרים, שמים נעליים של נשים. והולכים לבית של הגוי הזה, שהגויה נמצאת, הגוי לא נמצא, יודעים, הוא בשוק. ושמים את הנעליים שלהם בחוץ, והוא בפנים. שעה, שעתיים, שלוש, מי יודע מה. והאיש מגיע בעל, רואה נעליים של אישה, לא נכנס. יושב שם על ספסל האבן, הולך אצל השכנים, פטפט איתם. והוא יצא, שם לפה על הראש שלו, אביי, מי יודע מי זה? איש, אישה, בובה, המן, ויזאתה, הכל יכול להיות, זרש, יוצא החוצה, לעיני כולם. אומר בואו ראה, לכן אין אמונה בהם, אומר תיזהר, אין בהם אמונה. מצד אחד הוא עושה כאילו איזה צניעות וחסידות וקדושה ופרישות. אתה רואה שהוא לא יהיה כך. אומר לכן, צריך זהירות. וכן למסור בהמות בידם אסור. אז שאלו האמת, איך היה מותר לקורבן? רבנו תם הרי כתב שהיו הרי הגויים היו מביאים בהמות, הם לוקחים אותם לקורבן. אז יש בעיה, למה? אולי הבהמה הזאת, הרי אנחנו חושדים בגוי שהוא התחתן עם הבהמה הזאת, שהבהמה כזאת היא פסולה לקורבן. אבל רבנו תם כתב שלקורבן אנחנו לא חושדים עד כדי כך, חכמים לא גזרו. חכמים גזרו מסתם בהמה. אבל בהמה שהביא אותה לקורבן, בזמן בית המקדש מדובר. אז היו לוקחים את זה ולא לא חוששים. עכשיו יש עוד הלכה, תיזהר לא תיתן את הילד שלה ליד גויה. היום זה מצוי, לא יודע איך אנשים סומכים, זה נגד ההלכה, שוב פעם. תדעו, זה עם הבעיה, עם ה... פועלים זרים, יש כמה איסורי דאורייתא פה. א', עצם זה שאדם מביא גוי את לארץ ישראל ונותן לו נחלה בארץ ישראל, לא תכון להם, נותן להם חניה בארץ. שתיים, משאיר את אבא שלו לבד עם גויה. אז תודה רבה, הם כעת מביאים לנו מצלמות נסתרות ומראים להם, למה מצלמה נסתרת? תפתח שולחן ערוך, יורד דעה, סימן קוף מם א', כתוב בפירוש שאסור להתייחד עם גוי. אסור לאישה להתאחד עם גויה, וכתוב שם בפירוש, אסור לצאת להם תינוק לטפל בו. שמעת מה ישלה? חזק וברוך, לא אמרתי לך, סליחה, שמשמריך, נפוצו מעיינותיך חוצה. אז הבנת? אז הוא אומר, אסור לתת במנקת לטפל את מנקת גויה, שטפל בילד בתינוק או תינוקת יהודי או יהודיה. וזה מחוץ לעניין של יניקה מגויה, זה שאלה אחרת, זה שאלה של חסידות. למה? כיוון שהגויה אוכלת נבלות וטרפות, והחלב הזה, אמנם הוא חלב, חלב אם, הוא חלב מותר, אבל בכל זאת, השח כתב שאדם שיש בידו אמצעים, אסור לו לתת במנקת גויה, אלא ייקח מנקת יהודיה, ואפילו שעולה הכסף כפול. למה? כיוון שסוף סוף היא אוכלת מאכלות אסורות, ומזה נעשה החלב, והחלב הזה נכנס בתוך גופו של התינוק הזה, ואז הוא חס ושלום מורעל מדברים כאלה, ושיגדל יכולים הדברים האלה להזיק לו, לכן ניזהר לו לעשות. עכשיו בקשר לתינוקות, זה מפורש בשולחן ערוך, אסור לתת להם שיהיו תינוקות אצלם לבד בלי שיש שם יהודי או יהודייה שישגיחו עליהם, עליו הכי אסור בשום אופן. לכן כל אלה שמוסרים את המשפחות שלהם, בני המשפחה שלהם ביד גויים, עובדים זרים וכדומה, משאירים אותם שם ועושים איסור, זה איסור גמור, ואפילו לא הזיקו, ואפילו הם זה, אין נאמנות פה, פה לא שייך דין של נאמנות. ועבונותינו הרבים, היום הם שבתים בכל המקומות, אפילו הם נהיו משגיחי הכשרות שלנו, המבשלים, הכל, ואפילו הרבנים, הם יודעים גם כבר מה הלכה, מראש יודעים, שוחטים את העוף, אומר זה עוף כשר, זה עוף טרף, זה עוף חלק, יודע הכל, אז זה אסור. יש? אשריך. אז אומר, לכן צריך להיזהר מאוד, אז לכן לא להביא גויים לתוך הבית, גם בפרט תינוקות וכל שאר הדברים האלה, לא קשור עם תינוק או מבוגר, בכל מקרה לא יעשה כן. עכשיו יש עוד שאלה בהלכה, מרן כתב שצריך להיזהר מכל מיני דברים שהם יסודם מבית עבודה זרה. עכשיו יש שאלה אחרת, היום יש הרבה תרופות, בעוונות הרבים אנשים הרבה חולים יש, והתרופות באמת משתכללות, כבר כתב החזון איש עוד לפני 60 שנה שככל שהרפואה מתפתחת המחלות ברמינן גם כן מתפתחות. פעם היה אנטיביוטיקה, היה רק בקושי אולי 6-7 סוגים, אחר כך זה הגיע ל-36, היום זה כבר כמה מאות ואלפים של סוגים של אנטיביוטיקה, ויש אלפי חיידקים שעדיין לא מצאו להם תשובות. ככה הולך הכל ומתרבה, השם יצילנו. אז כמה צריך תפילה וישועה שהקדוש ברוך הוא ירחם. עכשיו יש תרופות שמיובאות מחוץ לארץ, בפרט התרופות הטבעיות היום, כמו סולגר וכל היתר. סולגר למשל זו חברה ענקית, אז אי אפשר לומר באופן גורף הכל כשר. לא, יש הרבה תרופות של סולגר שהן כשרות, יש תרופות של סולגר שהן אינן כשרות בפירוש, ויש כשרות לפסח, יש אינן כשרות לפסח. עכשיו אני לא מדבר על פסח, אני מדבר על שאר ימות השנה, תרופות שמכילות הרבה דברים שהם שומנים מן החי וכל מיני דברים כאלה ודומיהם. עכשיו יש שאלה בהלכה, מה מותר, מה אסור. אז קודם כל יש של עבודה זרה ויש לא של עבודה זרה. למשל יש כומרים או נזירות שהם ידוע, הם היו רופאים, כמו בירושלים היה פעם, אני לא יודע אם עד היום זה מתפקד, היה בית חולים של הצרפתים מה שנקרא, בסוף רחוב שבטי ישראל, כן, שם היו נזירות שהם היו זה, שם הייתה בעיה חמורה מאוד בכלל, היו משאירים הרבה חולים סופניים והכל שם מלא צלמים ועבודות זרות, תמונות של אותו האיש התמה ושל אמו ושל לא יודע מי עוד, אבא לא היה לו, אבל היה לו כל הסוגים, השם הצילנו. אז זה בעיה גדולה, והיו משאירים שם אנשים היו מפחים את נשמתם, אומרים שמה ישראל מול הפסל זה, והנזירה עומדת מצטלבת מולו, אוי ואבוי, זה חמור מאוד. יש בהלכה שיזהרו שגוי או גויה לא יגעו בנפטר בשעת פטירתו, וכן לא ייתנו שיגעו בגוי אחר כך, הגוי שלא ייגע בו אחר כך, צריך זהירות. אז לפעמים קורה בבתי חולים שלא יבוא ולא יהיה, אז אחרי זה יבוא היהודי והוא ייקח את המיטה ולא ייתן ליד גוי לעשות כן. יש מחמירים גם עוד יותר, שאם הוא אדם קדוש או תמיד חכם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה נפטר, שלא תיגע בו אישה אחר כך. רבי שלמה קלוגר מהרש"ק עליו השלום, גאון הגאונים, הוא בסוף ספרו כתב צוואה, וכתב שם בפירוש שיזהרו שבשעה פטירתו אשתו לא תהיה לידו, ואחרי פטירתו שלא תיגע בו, אפילו אשתו שהיא כגופו, אז כל שכן אישה אחרת. אז היו נוהגים בקדושה, קדושה מיוחדת במינה, אז צריך להיזהר בזה. שם מים, מה עושים עם תרופות? התרופות של עבודה זרה, כמו, יש מים של איזה מעיין, ומה נעשה, הם תשתלטו על אותו מעיין, כמו בעין קרם, למטה, נכון? יש שם מעיין, ושם המעיין זה באזור של כנסיות, שם מלא כנסיות, בעבודה זרה. ואדם רוצה לקחת מים מהמעיין לרפואה או לאיזה סגולה, יש כל מיני סגולות שעושים עם מים של מעיין, עם בעלות השחר, עם בשקיעת החמה, עם זה, או אני רוצה לקחת מים שלנו בשביל פסח, אז הם לא יכולים לאסור, הגמרא אמרה כבר, שאפילו גויים יקחו הר, ועשו אותו עבודה זרה, כמו הר תבור, ועשו אותו עבודה זרה, לי מותר להיכנס לשם, מותר לי לקחת איפה שם בהר, לא לתוך הכנסייה, אבל לתוך ההר, לקחת משם חול, לקחת אפר, לקחת אבנים, למשל אדם רוצה לקחת מסכנת מארץ ישראל, יהודי שנוסע לחוץ לארץ, מסכן, לא יודע מתי יבוא יומו, רוצה לקחת שקית אפר מארץ ישראל, שישימו תחת ראשו שם, לפחות ישן על אפר ארץ ישראל, לזכות. אז זה, כן, מותר לי, מותר לקחת, הם לא יכולים לאסור. או רוצה לקחת מים מאיזה מעיין, יש איזה רפואה או סגולה ממעיין מסוים. והם שם את המעיין הזה עובדים אותו, עשו שם עבודה זרה, אין שום איסור, אני יכול לבוא לקחת את המים האלה. אבל אם הכומר נותן לך מים ואומר זה מים של עבודה זרה, זה אסור לקחת. אבל אתה לך בסתם, זה המים של המעיין, מותר. הרמב״ם כך כתב, החילוק הוא, בין הוא אומר זה של עבודה זרה, שאז אסור לי להתרפות מעבודה זרה ממש, לבין שהוא אומר מים סתם של המעיין. אז אם אמר מים של המעיין, אפילו אני יודע שהוא לקח את זה משם, מותר. אבל כשהוא אמר זה מים של עבודה זרה פלונית או של התמאה הוא וכדומה, זה לא לקחת. זה לא מעניין של נאמנות. הוא אמר מה שהוא הוציא מהפה, אז זה חל איסור על אותו דבר, לא בשביל נאמנות.
אבל רק לחזור לסולגר,
אז
מה יעשו כל האנשים? על מי
יסמכו? על מה?
לסולגר.
אז צריך לקנות, לדעת מה זה מרכיב, איזה מרכיבים יש. יש מרכיבים טבעיים שזה כמו B ו-E ו-D ואני יודע מה וכל סוגי הזה, זה מותר. זה מותר, ויש הרבה של סולגר שיש לו הכשר. אבל יש חומרים שמכילים שומן מן החי, או מרכיבים אפילו בשר ועצמות של בעלי חיים ועוד דברים אחרים, שם צריך להיזהר. אני לא נכנס לזה כרגע. אז זה ההלכה, זו הבעיה. עכשיו מה אסור ומה מותר? מרן כתב בפירוש, כל דבר שיש בו סכנה מותר להתרפות בו, גם בדבר אסור. זאת אומרת אפילו בשר וחלב, אפילו עורלה, אפילו כלאי הקרם שהם אסורים בהנאה, אבל החולי הזה יש בו סכנה, ואין תרופה אחרת, רק התרופה הזאת מותר. לכן אני רוצה גם כאן, גם לגבי כל סולגר, לא רק סולגר, יש המון חברות שמייצרות כל מיני ויטמינים או מינרלים או כל מיני חומרים טבעיים שאדם זקוק להם לגופו. אז אם אין תרופה אחרת, רק זאת, אז וזה סכנה, מותר. שזה לא הסכנה, זה אסור. אז ייקח תחליף אחר. לגבי ג'לטין, שנייה, לגבי ג'לטין, אז איפה הג'לטין נמצא? בדרך כלל הג'לטין הזה מדובר בקפסולות. הקפסולות הן עשויות, ידוע, מחומר שנעשה מג'לטין, שהג'לטין הזה על בסיס עצמות בעלי חיים. זאת אומרת, זה נבלות וטרפות, או בעלי חיים טמאים. אז מה עושים עם זה? אז להלכה כדאי לפתוח די חילה להלכה כדאי שיפתח את הקפסולה ויקח רק את החומר הפנימי שיש בתוכה, אבל לא תמיד אפשר לעשות את זה. כשאי אפשר לעשות את זה, אז יש אומרים שזה כיוון הג'לטין נעשה הפך בעלמה כבר ונפסל מאכילת הכלב, אז זה אפשר, יהיה מותר כשאין ברירה. להלכה רק בחולי שיש בו סכנה אנחנו מתירים, בחולי שאין בו סכנה לא, כמו אנטיביוטיקה או כל שאר הדברים הללו, או שיש דבר שיש בו סכנה. יש עוד הלכה, כן, מה רצית אתה?
רציתי לשאול לגבי תרופות, צריך לחשוש על בשר אחר חלב,
נכון, נכון, נכון. יש תרופות, בפרט הטבעיות, שמכילות חומרי חלב. ויש תרופות שמכילות בפירוש בשר. אני מכיר אותם. אנשים פנו בשאלות כאלה. אז שוב פעם, בשאלה של חולי שיש בו סכנה, שהוא חייב לקחת את התרופות בשעות קבועות, כאן יהיה מותר. למה? הטעם שלו כבר, כמו שאומרים, נפסל. יש בו רק את ה... אני יודע, יש בו את הדם, או את החלב, או את ה... אבל בדבר שאין בו סכנה, אסור לקחת אותם. זה ההבדל. זה מפרש ברמב״ם. הרמב״ם כך כתב להלכה. לכן צריך לעקוב טוב מה שהוא עושה. היה לך עוד שאלה?
חתונה.
חתונה. בשבת, בשבת, לשמוע מוזיקה? למה? גם בשבת, נו. כן, נו. אתה הולך שם, נכנס בפנים, למה לך? אני חשבתי שאתה מהבית שלך או מהמרפסת יושב ושומע את המוזיקה. מותר. אין שום בעיה. אותה דבר בשבת. אלה כל יושבי ביתר מסכנים, וגם כאן יושבי רמת שלמה, יש להם את הבעיה הזאת בליל שבת. הם עושים מוזיקה ושרים ומביאים זמרים ובפרט... רגע, אם החסרתי משהו, תוסיף אתה. תחכה רגע. אז בשעה אחת בלילה, זה תוכנית כבקשתך, אז הוא צריך, הוא שואל איזה שיר אתה מחפש, ואז הוא שר לו אותו, אז הם יושבים ועושים עונג שבת. אז מותר, להלכה זה מותר. זיקוקים דינור, הם זורקים ומעיפים לאוויר, מותר לפי ההלכה. למה זה גוי עושה לעצמו? אבל אם גוי עושה לצורך ישראל, זה שאלה. אז גוי לצורך עצמו מותר, אבל אתה ללכת לשבת שם, ודאי אסור. מה זה הולך לטייל? מה הולך לטייל? איפה אתה מטייל? טייל, למה לא אתה לא הולך על הירח לטייל? גויים שמכשירים בשר מפורש בשולחן ערוך, אותו דבר גוי שנמצא במטבח, שהוא מגיס בקדרה, רק האוכל מרושל. מותר לו להפוך את זה מדי פעם, שלא זה, או לצוק. ואני חושש שאולי הוא יכניס שם דבר איסור או דבר זה. אם אתה נכנס ויוצא כל הזמן, ואתה לא יודעת לו שאתה הלכת, והוא לא יודע שאתה הולך, מותר. אותו דבר גוי שמולח בשר, מכשיר בשר. הם אין כמותם שיודעים למלוח בשר. מה אתה חושב? כל ההודו שיש פה בארץ, כלומר נגול הודו היום שוקל 25 קילו ממוצע. עכשיו הגוי הוא בשתי אצבעות הוא מולח אותו, זורק אותו וזורק עליו עוד 2 קילו מלח ביד. שום יהודי לא יכול לעשות דבר כזה. אם תלך להוד חפר, זה ככה זה עובד. בחדרה ככה זה עובד. אז כיוון שהיהודים נמצאים שם ומסתכלים עליו, מותר. הוא אפילו יצא רגע היהודי, כמו שיוצא ונכנס, ברוך הבא הרב. כך פסק, ברוך תהיה, לעולם תחיה. כך פסק מרן בשולחן ערוך, שכל שהיהודי נכנס ויוצא, הגוי מרתט, מפחד לעשות דבר אסור, ולכן מותר להניח את הגוי שם, שהוא יכשיר את הבשר, ואני רואה אותו משגיח עליו, נמצא... האמת שהיום במהדרין בדצים מחמירים שיעמוד היהודי כל הזמן לידו לראות שהכל יהיה בסדר. אבל אני אגיד לכם את האמת, הם שמים פי שלוש מלח. באמת, כל עוף אחד זה קילו מלח. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, נזכה לגאולה שלמה שתבוא במהרה בימינו. אמן. כן יהי רצון. ברוך תהיה הרב. אמן.